לי קוראים ארבל דר, מי שלא מכיר, אני מנכ"לת גרנית גיוס הון בנדל"ן, ברוקר מימון שמוביל את ענף הנדל"ן, שותפים שלי זה מרכז הנדל"ן. איתי בדיון היום שני חברים טובים, שניים מהגורמים שמובילים היום את עולם מימון הנדל"ן בישראל, יעקב סיסו, שותף מנהל בקרן יסודות, עופר רופא, ראש סקטור נדל"ן בבנק ירושלים, בוקר טוב, מה שלומכם?
בוקר טוב.
סיסו, בבקשה. תודה רבה. אז ניכנס ישר לנושא שלנו. סיסו, אני רוצה להתחיל איתך בבקשה. תספר בבקשה קצת על הפעילות של יסודות, לאחרונה מאוד גדלתם, אולי קצת מבחינת היקף הפעילות, וגם איך אתם רואים ביסודות את משבר הנדל"ן בהקשר של שוק המגורים, אם זה בית המחירות, קצב המחירות, אולי פריסת התשלומים, וקצב פתיחת הפרויקטים החדשים.
טוב, בוקר טוב לכולם. לפני שאני אספר על הפעילות של יסודות, אני אתן כמה מילים על הרקע של הקמה של יסודות. אני חושב שזה חשוב מאוד, כי אנחנו נמצאים בתהליך מאוד ברור של שינוי של ענף מימון הנדל"ן למגורים בישראל. ואני מאוד גאה להיות אחד מהמובילים של השינוי הזה. אנחנו בקרן יסודות, הקמנו את הקרן לפני כשש שנים, כאשר אנחנו זיהינו שיש לקונה, כי מצד אחד, כמות הבנקים שהיו בעבר שעסקו בליווי פיננסי, הלכה והצטמצמה, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל לפני 20 שנה היו קרוב ל-20 בנקים שכל אחד מהם יכול היה לעסוק בליווי פיננסי. היה תהליך של קונסולידציה שבנקים התמזגו, התאחדו, ונכון להיום יש 7 בנקים, ואוטוטו יהיה רק 6, כי בנק איגוד הולך בעצמו להתמזג לתוך בנק מזרחי, זה מצד אחד. מצד שני, כמות השחקנים בענף גדלה בצורה מאוד משמעותית, אם בעבר היו כמה מאות שחקנים שנזקקו לשירותים של ליווי פיננסי, בעקבות ההתחדשות העירונית יש כמה אלפי שחקנים, כלומר היה פה מצב שמצד אחד כמות הפתחים שאליהם אפשר להגיע, נת לקבל מימון, הצטמצמה בצורה מאוד משמעותית, וכמות השחקנים גדלה בצורה מאוד משמעותית, מה שאפשר לגורמים חדשים להיכנס. אנחנו זיהינו את זה כנראה בזמן, היינו הגורם הראשון שנכנס לעסוק בליווי פיננסי שהוא לא בנק, ונכון להיום יש כבר עוד כמה גורמים שנכנסו למימון, ראשונים אחרינו היו מספר חברות ביטוח, ואחרי זה עוד מספר קרנות שעוסקות גם הם בליווי פיננסי. ליווי פיננסי זה בעיקר גורם שיודע לתת גם ערבויות, לא רק אשראי, כי אשראי לבד, מי שנותן, הוא רק מממן. על מנת לעשות ליווי פיננסי, צריך בנוסף לאשראי, צריך גם ערבויות. אז זה המקום שאנחנו נמצאים בו. כפי שאמרתי, אני גאה להיות חלוץ בעניין הזה, עם הקרן שלנו. אולי באמת כמה מספרים על הקרן, כדי שאנחנו, ממש כמה מספרים עם עוף הציפור על הקרן. בואו נראה... בואו נראה את אוקיי? הקרן קמה, כמו שאמרתי, לפני 6 שנים, אנחנו גייסנו עד היום ב5 סבבי גיוס מעל 5 מיליארד שקל, גייסנו את זה מעשרות גופים מוסדיים, אפשר להגיד שרוב השוק המוסדי מושקע ביסודות, השוק המוסדי זה חברות ביטוח, קופות גמל וקרנות פנסיה, כמעט כולו מושקע בקרן יסודות, אנחנו מלווים היום מעל 250 פרויקטים בהיקף של 12,000 יחידות דיור, עושים את כל מה שנדרש בענף מימון הבנייה למגורים, כל סוגי העסקאות, תמ"א 38, חיזוק והריסה, פינוי-בינוי, עסקאות קומבינציה, עסקאות יזמיות רגילות ומחיר למשתכן. אנחנו כמובן עושים אשראים, עושים את הפעילות הנדרשת עם חברות הביטוח, את כל הצד של הערבויות, בין אם זה ערבויות חוק מחר, ערבויות ביצוע, ערבויות פיננסיות וערבויות בנוסח חוק מכר לבעלי דירות. אנחנו גם הכנסנו לראשונה בתוך הליווי הפיננסי גם את נושא השלמת ההון, ואנחנו גם יודעים לעשות חילוץ עודפים לפרויקטים שבנקים אחרים מלווים. חידוש נוסף שאנחנו הכנסנו לשוק זה שאנחנו אמרנו שאנחנו הופכים את הסדר. אם במערכת הבנקאית היה מקובל קודם כל להביא את כל הנתונים, לעשות דיו דיליג'נס ורק לאחר מכן לקבל הצעה לליווי, אנחנו אמרנו על בסיס ההצהרות של הלקוח ותוכנית עסקית שהוא יביא, הוא יקבל הצעה לליווי תוך 48 שעות, ואחרי זה הוא יצטרך לעשות, להוכיח שבאמת מה שהוא אמר זה נכון. כלומר, תהליך הדיו דיליג'נס, הוא עובד אחרי ההצעה, אחרי שכבר אנחנו יודעים שבעצם יש לנו עסקה טובה להציע ללקוח. אם לקוח מגיע עם תוכנית עסקית או דוח אפס, הוא יכול לקבל הצעה תוך 48 שעות, כאשר הוא מקבל את כל השירותים לליווי הפיננסי, במקום אחד, בהסכם אחד, ותחת שיעבוד אחד, וזה כמובן מקל ומפשט את כל הדיון. ארבל ביקש שאני אתייחס למצב השוק כרגע, ולאן אנחנו הולכים. אין ספק שהשוק נמצא במקום שבו הקורונה משפיעה עלינו, למרות שההשפעה נכון לרגע זה על הענף היא יחסית לא גבוהה, וזה בעיקר תודות לעובדה שהממשלה קיבלה כבר בהתחלה החלטה שענף הנדלן הוא ענף חיוני ומשתדלים לא לפגוע בו. אז אנחנו בהחלט רואים שהפעילות בענף נמשכה, הפגיעה היא פגיעה שולית, הפגיעה היא בעיקר בחלק מהזמן הייתה בעצירה בחלק מהפרויקטים כשהיה סגר וכשהיה כשפועלים לא הגיעו מהשטחים ובתחילת הדרך כשסחורות נתקעו בסין, כשהמשבר היה בכלל בסין. היום אנחנו לא חושבים שיש פגיעה ברמת הביצוע, אבל מצד שני, בהתחלה ובסוף של הפרויקטים יש פגיעה ואפילו פגיעה חמורה. אני מתכוון לעובדה שלקבל היתרי בנייה לוקח הרבה יותר זמן, בעיקר בגלל חוסר תפקוד של רשויות הממשלה ורשויות המקומיות. לקבל היתרי בנייה לוקח הרבה יותר זמן מצד אחד, לקבל התחייבות לרישום משכנתא מאמינה לוקח הרבה זמן, הרבה גורמי ממשל לא זמינים לטובת היזמים, ומצד שני כשהפרויקט מסתיים וצריך לקבל טופס 4, גם שם אנחנו נתקלים בבעיות. פרויקט שהיה יכול לקבל טופס 4 חודשיים שלושה אחרי שהושלמה הבנייה, היום זה מתארך לשישה ושבעה ושמונה חודשים אחרי שהבנייה הסתיימה לאסוף את כל הניירת. הדבר הזה כמובן משפיע על הפרויקט, כי הוא מאריך את תקופת הפרויקט, מגדיל את הוצאות המימון ופוגע ברווחיות של, של הלקוח. זה מהצד הזה. מהצד השני, אנחנו בהחלט רואים שהמחירה של הדירות היא מחירה לא ליניארית. אם בעבר יכולנו לצפות למחירה ליניארית של, של הדירות, אנחנו רואים שמה שקורה בצד הבריאותי משפיע מאוד גם על הפרויקטים. כאשר יש סגר, אז המחירות נעצרות, וכשהסגר משתחרר, אז פתאום יש בוסט גדול של מחירות. בסך הכל, מתחילת השנה, המחירות הן דומות, טיפה יותר נמוכות משנה שעברה, אבל לא דרמה. מצד שני, לאורך השנה, ראינו הבדלים מאוד מאוד דרמטיים. חלק מהזמן, המחירות היו מצוינות, כמו למשל בחודשים מאי, יוני ויולי, ובחלק מהחודשים היה כמעט עצירה מהמחירות, כמו למשל בחודשים פברואר ומרץ. כמובן שהדברים האלה משפיעים, והדבר הזה משפיע גם על לקוחות שלא בהכרח רוצים להיכנס לפרויקטים בתקופה שהם לא, שהבחירות הן לא ודאיות, ועומדים יותר על הגדר. תופעה שלא הייתה קיימת בעבר, יזמים שבעבר קיבלו יותר בנייה, התחילו לבנות. היום יש יזמים שמקבלים יותר בנייה, וממתינים לראות שהמחירות באמת התממשו, ולא מממשים מיד את היתרי הבנייה, והדבר הזה כמובן גורם לזה שיש ירידה בהתחלות הבנייה. הנתונים האלה התפרסמו, השנה יש ירידה בתשעה חודשים הראשונים בהתחלות בנייה בהיקף של כ-30%, לא מדבר על זה שיש גם ירידה בשיווק קרקע, והדברים האלה כמובן יגרמו לזה שבעתיד אנחנו נראה מחסור בדירות, כאשר ההיצע נשאר פחות או יותר זהה. זה אני חושב לפתיח יספיק, כמובן שאני יכול להוסיף ולענות על השאלות נוספות ככל שיהיו במשך הדרך.
תודה רבה, חשוב מאוד ומעניין. אפשר גם לומר שלגבי המחירות הקיימות, אנחנו כן רואים שחודש ספטמבר היה ספטמבר עם היקף המשכנתאות הכי גדול מאז ומעולם, אז באמת יש פה איזושהי...
מעל 8 מיליארד שקל שהחודשים הרגילים ל6.5.
נכון. אז בין הטווח הנוכחי שלנו לבאמת לטווח העתידי, שבו בעצם התחלות הבנייה כפי הנראה ימשיכו וירדו ויפגעו ביכולת של הרוכשים ושל משפרי הדיור לקנות דירות, ובוודאי גם עשוי להשפיע על מחירי הדירות. תודה סיסו. בינתיים, עופר, אליך בבקשה, אותה שאלה אם תוכל קצת לתת רקע, וגם על סקטור נדלן בבנק, וגם קצת לגבי איך אתה רואה את השוק נכון להיום.
אוקיי, תודה. אז קודם כל, נעל, שלום לכולם. לגבי בנק ירושלים. בנק ירושלים כבר מלווה עסקאות נדלן במשך עשרות שנים, ונכון להיום אנחנו מבצעים את כל סוגי העסקאות למגורים, במשורה גם עסקאות שכוללות בתוכם גם מסחר ומשרדים. כמו שסיסו פירט קודם לכן, גם בנק ירושלים מבצע בעצם את כל סוגי העסקאות, החל מפרויקטים אחר משתכן, עסקאות מזומן, קומבינציה, תמאות על סוגיהם, קבוצות רכישה וכן הלאה. שיטת העבודה של בנק ירושלים היא בעצם שיטת עבודה בשיתוף פעולה עם חברות ביטוח, בעצם חברות הביטוח הם אלה שמנפיקות את ערבויות חוק המכר, את פוליסות חוק המכר, בחלק מהעסקאות גם הם שותפות איתנו באשראי, בחוב הבכיר, וזו שיטת העבודה שאנחנו כבר נוהגים בה במשך עשרות שנים, זו שיטת עבודה שהוכיחה את עצמה, ואני מניח שהיא גם תוכיח את עצמה במהלך הדרך. כפי שסיסו פירט קודם, בעצם אני חושב שבנק ירושלים לאורך השנים והניסיון שהוא צבר, הכל עובד טוב ויפה עד שמגיעים לנקודה שבה בעלי הקרקע בעסקה או היזם מעלים איזושהי סיטואציה ובה הם צריכים את העזרה של הבנק או של הגורם המלווה. ובעצם הניסיון והמקצועיות שלנו כבנק ירושלים לאורך השנים יודעים לבוא ולתת את הפתרונות גם לסיטואציות מהסוג הזה. וככה אני חושב שזה הערך הגדול של הניסיון שבנק ירושלים והאנשים שנמצאים פה בסקטור יודעים לתת ללקוח. זה לגבי בנק ירושלים. לגבי היקף העסקאות, נכון להיום אנחנו מלווים סדר גודל של בין 250 ל-300 פרויקטים, כמובן בשלבים שונים, חלקם בייזום, חלקם בביצוע פעיל, וחלקם האחר לקראת טופס 4 וביטול האובליגו והערבויות. מבחינת היקף היחידות, בנק ירושלים מלווה נכון להיום כ-9,000 יחידות, בין 9,000 ל-10,000 יחידות, חלקם בשלבי קרקע, ביצוע, וכמו שאמרתי קודם, גם פרויקטים שעתידים להסתיים. מבחינת איך אני רואה את השוק היום, אני חושב שיעקב נתן פירוט די דומה למה שאנחנו רואים נכון להיום. אני רק אבוא ואציין שמבחינת מחירי המחירה של המלאי שנמצא היום, אנחנו בתיק שלנו נכון להיום לא רואים שמחירי המחירה השתנו, זאת אומרת הם לא נופלים ממחירי הדוח האפס שהיזם הציג לנו בתחילת דרכו. כן, היחידות יושבות לאורך זמן יותר על המדף, אבל בסופו של דבר המחירות מתבצעות, ואני חושב שבסופו של דבר כל משבר הקורונה על כל התחלואים שהוא הביא לשוק הזה, הוא גם הביא דברים חיוביים. אם אני מתחיל לנתח את הסיגמנטים בתוך השוק, אני רואה שהוא דחף דווקא פרויקטים של מחיר למשתכן, והוא מאפשר עכשיו, ואני רואה בעצם היקפי מחירות גבוהים יותר בפרויקטים מחיר משתכן, בקרות המשבר של הקורונה. ואם אני מסתכל דווקא על הרוכש מהצד שלו, ואני שם את עצמי בנעליים שלו, וגם אין לנו כרגע איזושהי מדיניות ברורה של הממשלה, אז כל המכלול של הדברים האלו דוחפו דווקא את המוצר שהמחיר משתכן, ואנחנו רואים מחירות יפות מאוד בפרויקטים משיג המחיר משתכן, וגם בפרויקטים יזמים אחרים, כן, יש עדיין מחירות, הם התעכבו במעט, אבל עדיין המחירות מתבצעות. מבחינת הביצוע, אני בשיחות שקיימתי מספר יזמים שמלווים אצלי, סליחה, מבחינת הביצוע, היו עיכובים מסוימים, הן בגל הראשון ומעט בגל הנוכחי שעבר אותנו לאחרונה, אבל גם פה, גם עם אותם פועלים פלסטינאים שלא יכלו לחזור למקום מגוריהם, זה דווקא דחף את הביצוע קדימה, כיוון שהם נמצאים באתר, ראינו גם שיעורי ביצוע מעבר לממוצע בדרך כלל, כך שאני חושב על כל הסיטואציה הלא פשוטה שאנחנו נמצאים בה בתקופת הקורונה, גם עלו דברים חיוביים מהמשבר הזה. זה מנקודת המבט שלי.
אופיר, תודה רבה. אז בואו ניכנס לעובי הקורה. הנושא שלנו הראשון הוא בעצם חילוץ עודפים. אנחנו אוהבים לדון בהיבט של ההון העצמי, אבל מרגע פתיחת הליווי, בעצם המושג הון עצמי כבר לא רלוונטי. העודפים שלנו, דהיינו ההון העצמי, ועוד הרווח העתידי, הם בעצם שם המשחק, והרעיון הוא בעצם איך לדעת לייצר את המפגש הזה, את הקצר, את הטווח בין העמדת ההון העצמי והפעלת הפרויקט, לבין מצב של מפגש עם העודפים. הדבר הזה גם משפר לנו את ה-IRR, את שיעור התשואה על ההון העצמי שהבאנו מהבית, וגם מאפשר לנו איזשהו רצף עסקי לפרויקטים הבאים. אז סיסו, אני אשמח אם תתייחס, מה המדיניות שלכם בכל מה שקשור לחילוץ הון עצמי במהלך חיי הפרויקט, בקשר להתקדמות לפן, בהיבט ההתקדמות הפיזית, ההנדסית ובפן המחירות.
טוב, אני חושב שהדרך הנכונה, דווקא בפורום הזה שהוא בזום, לדבר על חילוץ עודפים, זה לעבוד תחת דוגמה, להראות דוגמה של פרויקט ספציפי, ולנסות להבין תחת פרויקט ספציפי איך זה נראה, מה זה עודף, איך סופרים את העודף, איך הבנק מסתכל על זה, איזה מקדמים הוא מפעיל, ומה שאני אגיד כאן, אני חושב שהוא דומה בווריאנטים מאוד מאוד קטנים בכל המערכת הבנקאית, כלומר כמעט כל המערכת הבנקאית מתייחסת לעודפים בצורה מאוד דומה למה שאני אציג כאן כרגע. אז ברשותכם אני אקח ואציג לכם דוגמה מספרית. אוקיי? אז בואו נסתכל על פרויקט, אוקיי? דוגמה של פרויקט מסוג פינוי בינוי, שמסגרתו אנחנו עושים 48 דירות, בונים במקומם 120 דירות חדשות, סך הכל 72 דירות ילכו ימכרו בעצם, למה אני לא מצליח להעביר? 72 דירות ימכרו לקונים חדשים. בפרויקט הזה יש לנו הכנסות צפויות של 150 מיליון שקל, עלויות לפני מע"מ של 118 מיליון שקל, הוצאות מימון מעורכות ב-8 מיליון שקלים, כלומר, סך כל עלויות הפרויקט אמורים להסתכם ל-126 מיליון שח, כאשר אנחנו אמורים בסופו של דבר לתת ערבויות בהיקף של 126 מיליון שח לרוכשים, ועוד 92 מיליון שקל ערבויות לבעלי הדירות הקיימות, שאנחנו עושים את הדירות שלהם. הפרמטרים שנקבעו לפרויקט הזה לליווי, זה פרמטרים מקובלים פחות או יותר, נניח ששיעור ההון העצמי שנדרש היה 25%, שיעור השלמת ההון 75%, ושיעור המחירה המוקדמת עמד על 20%. הריבית 3% בחוב הבכיר, השלמת ההון 12%, עמלת ליווי 7%, עמלת מסגרת 0.3 לשנה, עמלת ערבויות חוק מחר 0.8 לרוכשים, ועמלת ערבויות חוק מחר לבעלי דירות של 1%. אז בפרויקט הזה, אם אנחנו מנתחים אותו, אנחנו רואים שבסופו של דבר, בהנחה של 75% השלמת ההון, אנחנו רואים שהרווח שלו אחרי הוצאות מימון של חוב בכיר, מסתכם בקרוב ל-24 מיליון שקל, 23,908. אם אנחנו נשלם גם על השלמת ההון, על ה-75% השלמת ההון, אז התשלום על השלמת ההון מסתכם ב-7.4 מיליון שקלים, ובעצם ההון עצמי שיגיע ללקוח, הרווח שיגיע ללקוח בסופו של תהליך הוא 16.5 מיליון שקל. בחלוקה של המקורות, וזה אני מגיע למה שאתה דיברת קודם לכן, על ה-IRR, שהלקוח צריך להסתכל עליו בסופו של דבר, כמה הוא הביא ואיזה IRR הוא עשה, אז אנחנו רואים שאם דרישת ההון העצמי של אותם 20% מהעלויות היא 25,200, היזם מביא 25% מזה שזה 6.3, משלים ההון במקרה שלנו זה קרן יסודות, מביאת השלמת ההון 18.9, ובסופו של דבר הרווח מתחלק, 23 מיליון שקל 900 מתחלק, 16.4 מגיע ליזם, ו-7.4 למשלים ההון. כלומר, משלים ההון הביא 75% מההון, ולקח 31% מהרווח בגין הסיכון שהוא לקח. אם אנחנו מסתכלים על התשואה של היזם, התשואה של היזם בלי השלמת ההון, הייתה מסתכמת ב-20% IRR לשנה, אם השלמת ההון היא קופצת כמעט פי 2, ומגיעה ל-39%. אז זה הדוגמה של הפרויקט, שאותה אני עכשיו רוצה לנתח, ולראות מה אנחנו יכולים לצפות, מבחינת חילוץ עודפים. אז בואו נלך לפרויקט הזה, לקובץ האקסל שלי, אוקיי? ואנחנו נראה מה קרה בקובץ הזה, מה קרה לפרויקט הזה. למה לא צריך להקטין? הנה. אני רק תיקנתי פה את שיעור השלמת ההון ל-50% כדי שיהיה לנו תוצאה יותר מעניינת מבחינת חילוץ עודפים, כי ב-75% השלמת ההון הלכנו...
הוא לא יכול להוציא עודפים.
עוד פעם?
הוא לא יכול להוציא עודפים.
בדיוק, ב-75% השלמת ההון יהיה לו מאוד קשה לחלץ עודפים, אז אני לקחתי את אותה דוגמה שהצגתי לכם קודם.
אני רק, סליחה סיסו, אני רק אתן פה הערה קטנה, יסודות, ואולי תיתן על זה משפט לפני שאתה ממשיך עם הדוגמה, לא מחלצת עודפים, אלא אחרי פירעון מלא של האשראי, ולכן בדוגמה של שיעור השלמת הון כל כך גבוה של 75%, נותר אשראי בעצם עד לתום, כמעט עד לתום הפרויקט, כפי אני רואה, ולכן לא ניתן...
נכון, ואני תכף אשחק עם המספרים, ואתם תראו איך הדברים האלה משתנים. אז אתם רואים, זה אותם נתונים שראיתם שם, הדבר היחיד ששיניתי זה שיעור השלמת ההון, הוא שיניתי אותו ל-50 במקום 75%, אוקיי? זה אותם מספרים בדיוק, כמובן שכשאנחנו עושים 50% השלמת הון, אז נשאר רווח יותר גדול ליזם, כי הוא בעצם מתחלק בפחות, חלק יותר קטן מהרווח הולך למשלים ההון, אם קודם לכן משלים ההון קיבל 6.5 מיליון שקל פה, משלים ההון מקבל רק 4.6 מיליון שקל, אבל מצד שני, היזם מביא במקום 6.3, הוא הביא 12.6, ומשלים ההון הביא את אותו סכום 12.6, אוקיי?
והערב של היזם ירד קצת ל-27.5%.
נכון, התשואה להון שלו בפרויקט הקודם, בדוגמה הקודמת, הייתה קרוב ל-40, עכשיו מכיוון שהוא מביא כפול כסף, שימו לב, כשירדנו מ-25% הון עצמי, סליחה, מ-75% השלמת הון ל-25% השלמת הון, המשמעות היא שהוא בדיוק הביא כפול. אם קודם היזם היה צריך להביא 6,300, היום הוא מביא 12,600, זה בדיוק כפול, מבחינת החלק שלו בהון העצמי, ולכן זה פוגע לו כמובן בתשואה ב-IRR שלו. אז בואו נראה בדוגמה הזאת, איך אנחנו מסתכלים על חילוץ העודפים, אוקיי? אני אלך איתכם למחשבון חילוץ עודפים שבניתי עבורכם בדיוק בשביל ההרצאה הזאת, ובואו נבין את הדבר הזה. כדי לחלץ עודפים, יש מה שנקרא קודם כל תנאי סף. לכל אחד מהבנקים יש תנאי סף לחילוץ עודפים. שלושת תנאי הסף המקובלים במערכת הבנקאית זה שיעור מחירות מינימלי, שיעור ביצוע מינימלי, וכמובן שאין אשראי. שיעור מחירות מינימלי המקובל במערכת הבנקאית הוא בדרך כלל 70%, וגם שיעור הביצוע בדרך כלל מקובל 70%. אצלנו אנחנו מדברים על 60% שיעור מחירות מינימלי ושיעור ביצוע מינימלי. תכף נשמע את אופר איך זה, מה מקובל אצלהם. כמובן, תנאי הסף השלישי זה שאין אשראי, כי אם יש אשראי, אז זה לא עודף, אוקיי? אפשר כמובן לעשות כחריג חילוץ של אשראי, של הון עצמי כשיש אשראי, אבל זה ממש חריג, כי בדרך כלל עודף, אנחנו מסתכלים עליו ברגע שהוא נמצא בקופה, והוא לא נמצא בצורה של אשראי. אז אמרנו, אלה התנאי הסף. מעבר לתנאי הסף, לכל בנק יש את המקדמים שהוא מפעיל, על מנת לבחון את העודפים שהוא יכול לחלץ. המקדמים המקובלים, זה על מלאי לא מכור, מקבלים, מפעילים מקדם של 0.7, כלומר אנחנו מפחיתים את ערך המלאי ב-30%, את היתרה לקבל, אנחנו מפעילים מקדם של 0.9, כלומר אנחנו מפחיתים את היתרה לקבל ל-90% מהסכום שהוא נקוב בספרים, ואת היתרה להשלמה, על מנת להשלים את הפרויקט, אנחנו מעלים ב-20%. למה המספרים האלה עובדים? המספרים האלה עובדים מכיוון שאנחנו רוצים לדעת מה קורה אם באמת יש עצירה במחירות, כמו שקרה עכשיו, או כמו שקרה שפרויקטים התחילו ופתאום התחיל מחיר למשתכן אחריהם, צמוד עליהם, והמחירים נאלצו לרדת למטה, אז המלאי אנחנו מורידים אותו ב-30%, יתרה לקבל מורידים ב-10%, כי לפעמים יש איחור במסירה, ואז בגלל האיחור במסירה, הדיירים לא משלמים את התשלום האחרון, כי יש להם קיזוזים כלשהם כאלה ואחרים מול הלקוח על איחורים במסירה. ויתרה להשלמה, פשוט, כשאתה מחליף קבלן, אז בדרך כלל הקבלן החדש נותרה לו פחות עבודה, והוא ירצה לקבל תמורה יותר גדולה מבחינת שיעור הרווח שלו על העבודה שנשארה, והוא גם תמיד יאשים את הקבלן הקודם בעבודה לא טובה שהוא עשה. זה פחות או יותר ההסבר התיאורטי למקדמים. אז אנחנו מפעילים את המקדמים על היתרות, ובעצם רואים את החשבון. בפרויקט שדיברנו עליו קודם, אמרתי בואו נגיד שאנחנו כרגע התקדמנו בפרויקט, ואנחנו נמצאים במצב שבו שיעור יתרת התקציב להשלמה עומד על 40%, כלומר ביצענו 60% מהתקציב, אוקיי? אנחנו עומדים בתנאי של שיעור הביצוע. שיעור המחירות הגענו ל-80%, גם פה אנחנו עומדים בתנאי. בשיעור התקבולים שגבינו מהדיירים עומד על 70%. אם אלה הם הפרטים, אני יכול לחשב בצורה תיאורטית מה אמור להיות בקופה במועד הזה, כשהגענו לפרמטרים האלה. ואנחנו נעמוד בקופה עם 36.6 מיליון שקלים. בואו נראה איך זה בנוי. אם התקציב שלנו, של ההכנסות, עומד על 150, ועלויות על 126, זוכרים את זה בדוגמה, אם אנחנו הוצאנו כבר 60% מהתקציב, ונותרנו להוציא רק עוד 40, אז יש לנו להוציא עוד 75,600, ההון העצמי שהבאנו מהבית הוא מקור, הוא 25,200, כל ההון העצמי, כולל השלמת ההון, אין הבדל בין ההון העצמי שבא מהשלמת ההון או מהיזם, והתקבולים שקיבלנו עד לרגע זה, מסתכמים ב-70% מ-80% מה-150 מיליון שקל, שזה 84 מיליון שקל. כלומר, סך המקורות שלנו מסתכם ב-109.2 מיליון שקל, ועד היום אנחנו הוצאנו 75 מיליון שקל, 600, זאת אומרת, אחד פחות השני, 109.2 פחות 75,600, 36, זה מה שאמור להיות בקופה. אנחנו צריכים לדעת את זה אם אנחנו רוצים לחשוב מראש, מה יהיה בעתיד, אוקיי? אבל אם אנחנו מגיעים למקום, אנחנו פשוט רואים כמה היתרה נשארה בקופה, ומכאן רצים קדימה. אז אנחנו עכשיו מתקדמים קדימה, והגענו לאותה נקודה, שבה אמרנו שביצענו 60%, מכרנו 80%, וגבינו 70%, ויש לנו 36,600 בקופה. איך עושים את החשבון? החשבון הוא, יש לנו כסף בקופה, זה מקור, ועוד יתרה לקבל מדירות מכורות, אוקיי? 36 מיליון שקל, זה מה שעוד לא גבינו מתוך ה-80% דירות שמכרנו. יש לנו יתרת מלאי שעוד לא מכרנו, שזה ה-20% שלא מכרנו, 20% מ-150 זה בדיוק 30 מיליון שקל. יש לנו יתרה להשלמה, שזה 40% מהביצוע, 40% מהתקציב, שזה 50 מיליון 400. זאת אומרת, העודף לפני החוב, לפני השלמת ההון, עומד על 49,200. מה זה בדיוק המספר הזה? המספר הזה זה בדיוק הרווח, שזה 24 מיליון שקל, ועוד ההון העצמי שהבאנו, שעוד 25,200. זה בדיוק המספר שראינו כאן. הרווח פלוס ההון העצמי, זה בדיוק העודף שאמור להיות בקופה במועד הזה, אוקיי? ועכשיו אנחנו צריכים להחזיר את הקרן של השלמת ההון, בדוגמה שעשינו פה, 50% השלמת ההון זה 12,600, ועוד את הריבית שנצטברה על השלמת ההון, זו 4.6, ובלי מקדמים, לכאורה יכולנו לשחרר 31 מיליון שקל ללקוח. זה כאילו העודף לגמר, אוקיי? אבל אנחנו מפעילים מקדמים, ולכן אנחנו הולכים על כל פרמטר פה, ומפעילים עליו מקדם. על היתרה למלאי מפעילים מקדם של 70%, אז ה-30 יורד ל-21, על היתרה להשלמה מפעילים מקדם של 20%, אז ה-50 עולה ל-60, ואז אנחנו בעצם קיבלנו שהעודף לפני השלמת ההון ירד מ-49,200 ל-26,500. מהעודף הזה צריך להחזיר את השלמת ההון, להחזיר את הריבית על השלמת ההון, ובעצם אנחנו יכולים לשחרר 9.2 מיליון שקל ללקוח. עד כאן פחות או יותר באופן תיאורטי, אבל אתם צריכים לדעת שלא תמיד זה עובד בצורה הזאת, כי לפעמים צריך להשאיר משהו לפי דרישות חברות הביטוח, על מנת שיהיה מקור לשלם את העמלות עד שהפרויקט ייפרה, אז אנחנו צריכים להזין את המספר שחברת הביטוח רוצה להזין אליו, ואנחנו תזכרו היום גם עובדים ברמה שאנחנו גם שומרים כסף לרשויות המיסים, בהתאם לטופס 50 שקיבלנו, בדוגמה הזאת אנחנו נשמור 3.1 מיליון שקל לפי דרישת רשות המיסים, שזה בערך 13% מהרווח, אז אמיתי נוכל לשחרר ללקוח 6.1 מיליון שקל. זה הדוגמה שהראיתי לכם אותה קודם, בהנחה שננו קדימה בציר הזמן שנה וחצי, והגענו למקום שכבר בוצע מה שבוצע, נמכר מה שנמכר, באותו מועד נוכל לשחרר את הסכום הזה. כמובן שככל שנתקדם הפרויקט, אז המקדמים עובדים על יתרות יותר קטנות, ונפתח עוד פער נוסף שאנחנו יכולים לשחרר. לדוגמה, אם אני אומר שהתקדמתי בפרויקט והביצוע התקדם בעוד 20%, בוא ניקח לדוגמה שהפרויקט יתקדם בעוד 20%, אז היתרה להשלמה נשארה לנו רק 20%. רגע, דקה, תנו לי להשלים את המשפט הזה, אוקיי? ונגיד שמחרתי כבר 90%, אוקיי? אז סך הכל אני יכול לשחרר, כפי שתראו כאן, כבר 8.2 מיליון שקל לעומת ה-6 שהיה קודם. בצורה הזאת, ככל שאני מתקדם, היתרות, 15, אחרי שהמספר יתעדכן, אני כבר נמצא ב-15 מיליון שקל, זה מה שהייתי יכול לשחרר בנקודת זמן הזאת. אני מקווה שההסבר שלי היה מספיק ממצה, והדבר ברור לכל, לכל האנשים.
היה מפורט וממצה, בכל מקרה, לשאלות אתם תמיד מוזמנים לפנות אלינו להתייעץ.
בל, אני רוצה רגע...
כן, אני עובר אליך, עופר, אני רוצה, אם תוכל להתייחס לנושא, א' של מדיניות, אבל לא רק של היבט חילוץ העודפים באופן כללי, אלא לשתי סיטואציות. סיטואציה אחת של חילוץ עודפים פנימה, דהיינו, לתוך הפעילות של הלקוח בבנק, אם זה למימון רכישת קרקע אחרת, אם זה להגדרת הון עצמי, פרויקט חדש שמצטרף בעצם לבנק, ואם זה למצב שבו הלקוח מחלץ את העודפים החוצה. אנחנו יודעים שכרגע בעקבות חוק אשראי הוגן, יש לנו הרבה מאוד שחקנים בנקאים, חוץ בנקאים, ביטוחיים, שכולם מתחרים בעצם על הפרויקט הבא, ואני מסייג את מה שסיסו אמר, חלקם יודעים לחלץ עודפים גם כאשר ישנו אשראי. אני רוצה שתתייחס לנושא הזה בהיבט של שחרור עודפים אל מול מימון עודפים.
אז אוקיי, קודם כל, רק אני רוצה לחדד משהו בהקשר של הדוגמה של סיסו קודם לכן. נכון, המערכת הבנקאית וגם אנחנו עובדים בפרמטרים של, בדוגמה שסיסו הביא, רק לעניין שיעור הביצוע, אנחנו שמרנים יותר, פחות שמרנים, סליחה, ומצפים לראות של ביצוע ב-50% ולא 60% כמו ש... בדוגמה של סיסו, אבל אני חושב שבסופו של דבר, הדוגמה באה והציגה תמונה מאזנית. אבל כאשר אני בוחן שחרור עודפים והפרויקט עומד באותם, באותם פרמטרים, אני בוחן גם את התזרים של הפרויקט קדימה. כאשר אני בוחן את התזרים של הפרויקט קדימה, אז בעצם אני בא ואומר, אוקיי, אם אני היום משחרר את אותם עודפים, ואכן הנוסחה באה ומאפשרת ללקוח למשוך את אותם עודפים, אני רוצה לראות שבעצם גם הפרויקט מחזיק את עצמו תזרימית, ככה שאם אני נפרד מעודפים נכון להיום, אני, הלקוח שלי וגם אני, לא ניקלע לסיטואציה שבה בעצם יהיה חוסר במקורות, כיוון שייתכן במסגרת האשראי בעצם תתאפס, ואז בסופו של דבר גם אני וגם הלקוח נצטרך לבוא ולתת מענה מסוים, לבעיה התזרימית, ונכון לבוא גם להסתכל גם על על החישוב המאזני, אבל אסור לנו לשכוח שבסופו של דבר כל פרויקט הוא בעצם יוצר בתוכו תזרים, ואנחנו צריכים לבוא ולבחון את התזרים שלנו מהיום שבו אני משחרר את העודפים ועד לקבלת טופס 4. עכשיו לגופו של עניין ובאשר לשאלתך, נכון, יש סיטואציות שבהם פרויקט מסוים, לקוח מסוים לא עומד בקריטריונים של שחרור עודפים, אבל מכיוון שהלקוח נמצא איתי בפעילויות נוספות, או שבעצם רוצה לבוא ולהגדיל את הפעילות שלו עם הגורם המממן ועם הבנק, והפרויקט נמצא במקום שבו, בהתאם לשיקול דעתי, שיקול דעת הגורם המממן, בעצם נכון לבוא ולחלץ לו עודפים, לחלץ לו עודפים עוד לפני שהלקוח נמצא או הפרויקט נמצא, בקריטריונים של חילוץ העודפים, ועל מנת לבוא ולקדם פעילות נוספת מול הבנק, אני יכול לבחון בעצם חילוץ עודפים באמצעות אשראי, דהיינו, אני אסתמך על אותם עודפים עתידיים, ואני בעצם מממן את הלקוח לצורך קידום פרויקטים חדשים, ובהנחה והלקוח יבוא ויסגור איתי בעצם גם את פרויקטים העתידיים שלו, אני כן יבוא ויחלץ לו עודפים באמצעות אשראי, על מנת ולהזרים לו בעצם כסף לקדם את הפרויקט החדש, אם זה לצורך אגרות והיטלים, אם זה לצורך תכנון, אדריכלים וכן הלאה, ובעצם זה win-win situation. אני מחלץ עודפים כאשר אני מרגיש שהפרויקט נושא את עצמו, ויש לי ביטחון מסוים לכך שהעודפים יתממשו, והלקוח בעצם מקבל, פוגש את הכסף, את העודפים שלו, בצורה מוקדמת יותר, ומקדם פרויקטים חדשים, ככה שאני חושב שבסופו של דבר כולנו מרוויחים מכך. גם אני כגורם מממן שרואה המשיכיות עסקית עם אותו הלקוח, וגם הלקוח בסופו של דבר פוגש את הכסף קדימה ומקדם את הפעילות העסקית שלו.
אופר, תגיד, איך אתם רואים את ההיבט של רכישת חומרי גלם במהלך חיי פרויקט, כאשר לעתים הספק לא יודע להעמיד ערבויות מלאות כנגד המימון?
העניין של חומרי גלם, הרי מן הסתם הרצון לבוא ולרכוש חומרי גלם, גם אם בעצם הם לבוא ולהניח אותם באתר, על מנת לקבע מחיר ובעצם להוזיל תלויות הבנייה. בדרך כלל, כאשר הלקוח מבקש מקדמה בעבור חומרי גלם, נכון, אתה צודק, אני מבקש ערבות של אותו הספק. אבל שוב, ישנם מקרים, בהיקפים נמוכים, שאני מוכן לבוא ולשחרר כספים, בעצם לשחרר מקדמה בגין אותה רכישה, ללא אותה ערבות, אבל זה באמת תלוי בטיב הלקוח, בטיב הבקשה שלו, בהתאם להתקדמות של הביצוע בפרויקט, אבל הנכון הוא, גם מבחינתי וגם מבחינת הלקוח שלי, הוא יקבל ערבות, כי בסופו של דבר אנחנו מחלצים מקורות, ואני רוצה לראות שאותם מקורות בעצם זורמים פנימה באמצעות ביצוע. אז הנכון הוא לבקש את אותה ערבות, אבל אנחנו יכולים לבחון, שוב, בהתאם לקצב ההתקדמות ולטיב הלקוח, גם לחלץ מקדמות ללא ערבות.
אוקיי, תודה רבה. לשלב הזה אני רואה שהצ'אט די רגוע, אני מזמין אתכם לשאול שאלות לנושאים שאולי חלקם קצת כבדים, אבל זו הזדמנות גם לדון בהם וגם לנסות ולייצר פה דיון פתוח. בינתיים אנחנו עוברים לנושא הבא. הנושא שלנו בעצם ניהול ההיבט של המחירות, קצב המחירות ופריסת התשלומים וההשפעה שלו על היבטי המימון, על הרווחיות ועל רמות הסיכון. סיסו, השאלה אליך בבקשה. במערכת הפיננסית ובעיקר הבנקאית יש בתנאי הליווי, בהסכם הליווי, ישנה הגדרה מסוימת לכמה פריסל ניתן לעשות, כמה פריסל צריך לעשות. בדרך כלל גם יש דיון על והגדרות על כמה דירות ניתן לעשות ב-20-80, האם זה עד 50% מהפריסל, ואז במהלך כל חיי הפרויקט עד 25% או 33% מסך הכל הפרויקט. איך אתה בעצם רואה את ההקדמה של וייצור של מחירות בהיקף יותר גדול, בהתייחס לזה שלעיתים צריך להתפשר על תנאי מימון קצת יותר אטרקטיביים לטובת הרוכשים, ואיך אתם מתמודדים עם זה בהקשר של מציאת פתרונות?
קודם כל, אני רוצה בשני משפטים להתייחס לדברים שאמר קודם אופר. אני חושב שחשוב מאוד להגיד שכל נושא חילוץ העודפים בכל המערכת הבנקאית ואצל כל המממנים הוא נושא שהוא בשיקול דעת. כלומר, מה שאתם רואים כאן זה פחות או יותר מדיניות, אבל זה נושא שהוא בשיקול דעת. אני לא מכיר בנק שכותב בהסכם שלו את הנוסחאות, איך הוא מחלץ עודפים, בדיוק מה מקדמים ומתי ואיך ולמה, כי זה הכל בשיקול דעת, כפי שאופר אמר קודם לכן. זה מאוד משתנה בין לקוח ללקוח, בין פרויקט לפרויקט, על אותו מספר של חילוץ עודפים אפשר שתקבל תשובה חיובית, ואפשר תקבל תשובה שלילית. לדוגמה, אם העודף כולו נמצא ביתרה לקבל, או העודף כולו נמצא במלאי, ונגיד שהמלאי הוא של דירות שמאוד קשה למכור אותם, אז זה הבדל גדול מאוד. אמנם זה אותו מספר, אבל אותם 20 מיליון שקל שהם בעודף, אם זה ביתרה לקבל מדירות מכורות, או אם זה בפנטאוזים שכל אחד נמכר ב-12 מיליון שקל, זה סיכון אחר לגמרי, והשיקול הדעת של מי שיקבל פה את ההחלטה לשחרר לחלץ את העודף, הוא צריך לקחת בחשבון גם את הלקוח, גם את הפרויקט, גם בדיוק את ההרכב של כל אחד מהסעיפים שמהם נבנה העודף לשחרור עודפים, ועל זה אני חושב שחשוב מאוד לעבוד עם אנשים מנוסים. אנחנו בקרן יסודות, יש פה 30 עובדים, רובם יוצא המערכת הבנקאית, המנהלים של הקרן הם כולם, יש לנו ביחד כמעט 100 שנות ניסיון בתחום הזה, שזה, ואנחנו מטפלים בדברים האלה ממש ביומיום, ולא צריכים ללכת עם זה לשום ועדה חיצונית, הם מקבלים את ההחלטות האלה אד-הוק, בכל עסקה, בכל עניין, מה שצריך. לשאלה שאתה שאלת כרגע לגבי ה-80-20, אני חייב להגיד שנהיה טרנד מאוד מסוכן בשוק בתקופה האחרונה, שבו כולם רוצים למכור ב-80-20, אנחנו באופן עקרוני מתנגדים למחירה של 80-20, זה לא באינטרס שלנו, וזה גם לא באינטרס של הלקוחות למכור ב-80-20, ומוכרים ב-80-20 רק בגלל שכולם עושים את זה, אז בוא גם אני אעשה את זה, וצריכים להבין את המשמעות של ה-80-20. המשמעות של ה-80-20 זה הקטנה מאוד משמעותית של הרווח, והגדלה מאוד משמעותית של רמת הסיכון. וכדי לבחון את זה, עוד פעם נלך לאותה דוגמה שראינו קודם, בדוגמה שראינו קודם, אז ההנחת הבסיס שלנו היא הנחה של מחירה ליניארית, כפי שאתם רואים כאן, המחירה, התקבול הראשון הוא של 15%, התקבול האחרון הוא של 10%, ולאורך הדרך יש מחירה ליניארית. וכשאנחנו עושים את הדבר הזה, אז ראינו שהרווחיות שמגיעה ללקוח בסופו של תהליך, הלקוח מרוויח 19.2 מיליון שקל בפרויקט אחרי זה, אז זה אחרי שהוא שילם על השלמת ההון 4.6 מיליון שקלים. תראו מה קורה בפרויקט הזה, אם אני עכשיו עושה 80-20, אם אני בפרויקט הזה עובר לתקבול של 20% ברכישה ו-80% באכלוס, תראו איך הרווחיות פה נפגעת בצורה דרמטית ללקוח, אוקיי? הרווחיות ירדה ל-15 מיליון שקל, מקרוב ל-20, 15 מיליון שקל, וזה ברור, כי מכיוון שאתה עכשיו לא משתמש בכספי הדיירים, שזה הכסף הזול ביותר שאפשר להשתמש בו, כספי הדיירים, אתה משלם להם, עליהם מסך הכל עמלת ערבות חוק מחר, זה הכל. עמלת ערבות חוק מחר נע בין 0.7 למקרים הקיצוניים לאחוז, לעומת אשראי שאתה משלם עליו 3%. אז ההוצאות המימון שלך הן הרבה יותר גדולות, אוקיי? העמלות שאתה משלם פה לאורך הדרך הן יותר גבוהות, הוצאות השלמת ההון, כי אתה לא יכול לחלץ השלמת הון אם קיבלת השלמת הון, הרבה יותר גדולות, ואתה נחתכת ברווח שלך בקרוב ל-5 או 4.5 מיליון שקל, וצריכים להבין את המשמעות של הדבר הזה, ולא להתפתות ל-80-20. מעבר לעובדה שזה עולה לך יותר כסף, וזה מגדיל את הסיכון שלך ושל המממן, זה בסוף תוקע אותך במצב שאתה לא יכול לחלץ עודפים, כי עודף יהיה רק בסוף בטופס 4, כי רק בטופס 4 תקבל את ה-80% מהתקבולים, ורק אז אפשר יהיה להתחיל לחלק את הכסף. כמובן שבמצב הזה אף אחד לא ייתן לך אשראי, אף אחד לא ייתן לך אשראי כנגד עודף עתידי שעוד לא גבית. אז הדבר הזה אתה נקנס פעמיים, פעם אחת אתה עולה לך יותר, הריבית שאתה משלם יותר גבוהה, הוצאות האימון שלך גדלות, ואתה מרוויח פחות, ופעם שנייה אתה לא יכול לפתוח בעוד שנה וחצי או בעוד שנתיים מהעודפים של הפרויקט הזה, אלא להמתין עד שתקבל טופס 4 ותאכלס את הדירות, עם האיחור של החצי שנה או 8 חודשים שהיום שאנחנו רואים בקורונה, ורק אז תוכל לחלץ עון עצמי ולנוע לפרויקט הבא. בפרויקט הבא אתה לא תרוויח גם ממנו, כי אתה דחית את ההתחלה שלו בעוד שנה או שנה וחצי. וצריכים להיות ערים לנקודה הזאת.
שני דברים, שתי הערות לגבי הדברים שהעלית, שאני מסכים עם רובם. ההיבט של השיווק הוא תמיד נושא שהיזם מאוד קרוב אליו, והרבה פעמים קורה מצב שאומנם העלויות המימון גדלות, אבל מחיר הדירה בסופו של דבר יכול להיות מחיר גבוה יותר בזכות תנאי תשלום נוחים יותר. ודבר נוסף שיכול לפתור את זה, זה בעצם הלוואות הקבלן, שבעצם הרוכש רואה הלוואות של 20-80, אבל הקבלן מממן חלק את הריבית או את חלקה, ואז בעצם מבחינת התזרים, תזרים הפרויקט נפגע. עופר, אליך בבקשה, מעניין אותי איך אתה רואה את ההיבט הזה של 20-80, כשאנחנו יודעים שחלק מהמערכת הבנקאית יודעת לאפשר מצב שבו כל הפרויקט כולו נמכר בתנאים של 20-80, יש בנקים שמרגישים בסך הכל מאוד בנוח לתת אשראי בדמות אשראי כספי אל מול החוק מכר, למרות שבעצם מדובר על, כמו שסיסו ציין, שבעצם עלויות המימון גבוהות יותר כאשר מדובר על אשראי כספי אל מול עמלות ערבות חוק מכר.
אוקיי, לגבי מחירות של 20-80, אני לא מאמין שניתן למכור כל, את כל הפרויקט במחירות של 20-80. אני חושב שזה לא נכון, לא לפרויקט מבחינת יחידה סגורה ותזרים תקבולים שיאפשר לפרויקט לבוא ולהגיע לטופס 4, ולכן אני לא הייתי הולך לקיצון הזה של מחירה של כל הפרויקט ב-20-80, וגם לא הייתי מאשר דבר כזה למי מבין הלקוחות של הסקטור. אבל אני חושב שנכון להיום, בהתאם למצב שנוצר בשוק, ובהתאם לתחרות על אותו פלח שוק, שבעצם יזמים אחרים כן מוכרים מחירות של 20-80, אני חושב שנכון לבוא ולקבל את ההחלטה בצורה מושכלת ביחד עם הגורם המממן. זאת אומרת, כן לבוא ולהקצות מספר יחידות למחירה של 20-80, אם זה בעצם על מנת לקדם את פתיחת הליווי, כי מן הסתם אנחנו דורשים מחירה מוקדמת כזו או אחרת על מנת לפתוח את הפרויקט. אז אני חושב שכן נכון לבוא ולאפשר מחירה במשורה של יחידות של 20-80, בהתייעצות עם הגורם המממן, לבוא ובעצם לבוא לשים את הדברים על השולחן, לבוא להגיד אוקיי, יש לי 20 יחידות לשיווק, מתוכם אני רוצה, ואני חושב שנכון למכור 3-4 יחידות על מנת לבוא ולהניע את הפרויקט, ובעצם את יתר היחידות לבוא ולבצע פריסה ליניארית, כי בסופו של דבר יש לכך השלכות, הן מבחינת עלויות המימון, ובעצם גם מבחינת מסגרות האשראי של אותו הפרויקט. אם תמכור את כל הפרויקט ב-20-80, כנראה שאתה תגיע לקצה היכולת של מסגרת האשראי שלך, ואתה צריך, היזם יצטרך להכניס את היד לכיס ולהזרים עוד עון עצמי פנימה. וזה בהיבט הזה. מעבר לזה, אני חושב שבסופו של דבר זה עניין נקודתי, כן? בהתאם ליכולות שיווק של אותו לקוח. אם יש לו מערך שיווק טוב, אז הוא לא יצטרך לבוא להשתמש אך ורק בכלי הזה. הוא כן יבוא ויכול לעשות שימוש, כמו שאמרת קודם, בהלוואות קבלן, ולבוא ובעצם לסבסד את אותם תשלומים פנימה באמצעות הלוואת הקבלן הזאת. אבל לא הייתי בא ואומר, אוקיי, זה הפתרון עכשיו לשיווק. מחירה של 20-80, אני לא חושב שזה הדבר שבפני עצמו יכול ויקדם אך ורק את המחירות של הפרויקט. לכן לא הייתי רץ לזה כאפשרות הראשונה, אלא הייתי בא ומנסה לבצע פעולות אחרות ולא רץ דווקא לכלי הזה.
תודה. אני חושב שחשוב לדון לא רק במצב שבו המזג אוויר בעיר והשמש בחוץ, אלא בעיקר במצבים שבהם יש איזשהו קושי תזרימי בפרויקט, קושי שיווקי, בטח בימי קורונה שבהם בעצם יש ריחוק חברתי, יש קושי לבצע מחירות, והרוכשים חוששים למצב הכלכלי שלהם ולביטחון התעסוקתי, וקשה להם יותר לקבל החלטות משמעותיות, החלטות פיננסיות כל כך משמעותיות לגבי החיים שלהם. אני זוכר בזמנו, עוד לפני העולם החוץ-בנקאי ב-2008, במשבר הקודם, בפרויקט באלת שליווינו בסקטור נדל"ן בפועלים, שפרויקט גדול עם 9 חודשים ללא מחירה אחת, וזה מביא אותנו לנושא הבא, נאלצנו בעצם להגדיל מסגרת אשראי ולאפשר בעצם את המשך השוטף של הביצוע. כמו היום בימי הקורונה, כמו שאחד מכם ציין קודם, יש כן יכולת לקדם אפילו בקצב יותר מהיר את קצב הביצוע של הפרויקטים, וזה בהכרח מנצל יותר את מסגרות האשראי. אז אני אשמח אם תתייחסו להיבט להיבט של מה קורה כאשר בעצם יש איזשהו צורך שהוא מחוץ לקופסה ושם אותנו במצב שבו אנחנו צריכים לקבל החלטות קשות. סיסו, תתחיל בבקשה.
טוב, כפי שאמרתי, אני חושב שגורם מממן נבחן יותר בעיתות שיש קשיים, מאשר כשהכל זורם כמו שצריך והכל לפי התוכנית. ופה באמת הניסיון מדבר, אוקיי? והסמכויות מדברות. כאשר אתה הולך לבנק, לצערי הרב הרבה מאוד במקרים, אתה נתקל במקל או באנליסט, שבמקרה הטוב הוא ארבע שנים בתפקיד, במקרה הרע הוא שבועיים או חודשיים בתפקיד, שהוא צריך ללכת עם הבקשה שלך למנהל הסקטור, והוא למנהל האגף, ומנהל האגף למנכ״ל ולוועדה הזאת, ולוועדה השנייה, ועד שאתה מקבל תשובה מלמעלה, אתה לא בהכרח מקבל את התשובה לשאלה שאתה שאלת, כי בכל מקום בדרך השאלה שלך השתנתה וקיבלה קונוטציה כזאת או אחרת. ודווקא אנחנו, בדרך שבה אנחנו עובדים, שאנחנו עובדים בשולחן עגול, שהכל מגיע לאותו שולחן של מקבלי החלטות, אני פוגש את כל הלקוחות, אני נותן תשובות לכל הלקוחות, ואני הייתי משנה למנכ״ל של הבנק. ואיתי נמצא דוד ברוך, שהוא היה מנכ״ל של הבנק. ואיתי נמצאת אסתי, שהיא הייתה מנכ״לית של כלל מימון. כלומר,
תיסו, אנחנו מעריכים את הדברים, אבל מעניין אותי לשמוע איזשהו התייחסות ספציפית למצב שימחיש
לנו... אני נותן דוגמאות.
אותה מקצועיות שאתה מדבר עליה.
אני נותן דוגמאות. בדיוק בדברים האלה, אנחנו צריכים לגלות את הגמישות, ואנחנו מגלים אותה. מגלים אותה לכל רוחב הגזרה, החל מהעובדה שלמשל, אישרנו לפרויקט באילת לשחרר כסף על בסיס דיווח חודשי של הלקוח, ופעם בחודשיים של מפקח, כי אי אפשר לטוס לאילת, לדוגמה, אוקיי? וזה גמישות, כי יכולת להגיד, אני אין לי דוח מפקח, לא משחרר כסף, אוקיי? זה למשל דבר אחד. הגדלת מסגרות ללקוחות. יש לקוחות שלא מכרו, צריכים להגדיל להם את המסגרות, אז מגדיל להם את המסגרות, כי תזכרו, המסגרת שמראש מאשרים, אם התקציב הפרויקט הוא 100, בדרך כלל מסגרת החוב הבכיר שנאשר תהיה בין 30-40%, לא יותר מזה מסך הכל התקציב. למה? יש פריסל, ויש הון עצמי, ויש מחירות תוך כדי תנועה, ולכן המסגרת היא 30-40%, ויש מצב שבו המסגרת לא מספיקה, כי המחירות נתקעו, וצריך להגדיל את המסגרת, אוקיי? אז בדברים האלה אנחנו גמישים, מגלים את הגמישות שנדרשת לטובת הלקוחות, ונותנים להם בעצם כתף. אני גם, בתקופה הזאת שלא מוכרים, אני לא מוטרד, כי אני אומר, אז אוקיי, אז חודשיים לא מכרו, לא עמדו ביעד שכתוב בהסכם הליווי במחירה הליניארית, אבל אני יודע שבעוד חודשיים, שלושה, העסק הזה ישתחרר, ואז המחירות האלה יחזרו אל עצמם. ומי שילך למה שכתוב בהסכם, הוא צריך לעשות כינוס נכסים לחצי מהפרויקטים שלו. לכן, בדרך כלל הסכם הליווי הוא מאוד דרקוני, הוא מאפשר הרבה מאוד שיקול דעת לגורם המלווה, וצריך להפעיל אותו במשורה, בטח בימים האלה.
תודה רבה. עופר?
אני חושב שבעצם הרעיון הוא לא להגיע לסיטואציה שבה אנחנו מגיעים כבר על הקצה, ואז בעצם הגורם המאמן יחד עם הלקוח צריכים לתת פתרונות, ולכן אני אומר בקרה חודשית ומעקב אחר פרויקט ביחד עם שיח עם היזם, וזה בעצם מה שאני מנחה פה את העובדים שלי, לבוא ולבקר כל פרויקט ופרויקט ולשוחח עם היזם במהלך הדרך, ולהרים את הדגל מראש, לפני שהגעתי לקצה, זה בעצם הפתרון לטעמי הטוב ביותר. ובעצם אם אני אעשה את כל הפעולות האלה במהלך הדרך, כנראה שאני לא אגיע ביחד עם היזם שלי, עם הלקוח שלי, למצב שבו אני צריך להגדיל את המסגרות, או שהיזם יצטרך לבוא ולדחוף את היד לכיס ולהכניס עוד הון עצמי פנימה. ככה שבקרה במהלך כל חיי הפרויקט, ובתקשורת מול היזם, בהצפה של בעיות ובחשיבה משותפת יחד עם הגורם המאמן, הם בעצם ימנעו מאיתנו להגיע לנקודת הקיצון הזאת. אבל נכון, יש גם מקרים שבהם אנחנו מגיעים לאותה נקודת קיצון, ואז אני כגורם המאמן, יחד עם היזם, חושבים מה ניתן לעשות. אם זה להגדיל את מסגרת האשראי בפרויקט על מנת להביא את הטופס 4, יכול להיות שאני אלך לכיוון אחר. יכול להיות שאנחנו נחשוב ביחד עם היזם שיש לנו בעיה עם המשווק של הפרויקט, ואז נשקול בהחלטה משותפת לבוא ולהכניס שני משווקים לאותו הפרויקט. יכול להיות שאני אגיד לו, תשמע, אולי המחירים שאתה בכלל מנסה למכור הם בכלל לא בכיוון של השוק, בוא נבחן את המחירים ביחד, אולי תמכור ב10% פחות. אתה יודע מה, יכול להיות שהנושא שעליו דיברנו קודם, שזה ה-20-80, אולי זה בעצם הפתרון לנקודה שבה אנחנו נמצאים. בוא, תמכור אפילו ב-20-80 את אותם יחידות, על מנת שנעבור את נקודת האיזון ביחד. ואז אני כגורם המאמן יבוא ויגיד לו, אוקיי, מחרת ה-20-80, אז הכסף יחכה לי בסוף, אבל אני כגורם המאמן, יהיה לי הרבה יותר נוח לבוא ולהגדיר לך את המסגרת בסיטואציה הזאת. וככה אני בא ורואה את הדברים הללו, בשיח משותף עם הלקוח ומציאת פתרונות משותפים יחד איתו.
אני חושב שבמתח, אגב, בהמשך לדברים שאתם מעלים, אני חושב שבהיבט הבנקאי יש יותר רגולציה ופיקוח. בשנים האחרונות, המערכת של בנק ישראל בעצם הקימה יחידות ניהול סיכון בתוך הבנקים המסחריים, הם בעצם זרועות של בנק ישראל ממש בתוך הבנקים, והם בעצם בוחנים פרויקטים בשלבים שבהם יש איזשהו איתות, כמו מעין אשראים מיוחדים פנימי בתוך היחידות העסקיות, שבעצם יוצרים מצב שאותם פרויקטים כבר עולים לדיון וכבר עוברים איזשהו תהליך של פיקוח. אז המתח הזה שבין הגורמים הבנקאיים שהם יותר מפוקחים, אני חושב שלרובם יש הרבה מאוד ניסיון, הוא חשוב, יש פה בהחלט יותר פיקוח ויותר רגולציה, כאשר במערכת החוץ בנקאית הנוצות הטווס הם קודם כל, כמו שציינת סיסו, הם איזושהי time to market יותר מהיר ויכולת להתגמש יותר אל מול המדיניות אולי.
אני רוצה רגע לחלוק עליך, אני אסביר לך למה אני רוצה לחלוק עליך. אמנם מבחינת הרגולציה הפורמלית שיש עלינו כגוף חוץ בנקאי, לכאורה הרגולציה הפורמלית עלינו היא פחותה. אבל קודם כל צריך לזכור שיש לנו רגולציה, כי אנחנו עובדים, אנחנו גם גורם מפוקח, ואנחנו עובדים עם חברות ביטוח שהן בהחלט מפוקחות על ידי רגולטור אחר אמנם, שזה רשות שוק ההון והביטוח. כך שאנחנו צריכים לעמוד גם ברגולציה שלהם, אבל מכיוון שאנחנו לוקחים גם סיכונים יותר גדולים, בדמות זה שאנחנו עושים השלמת הון, ולפעמים אפילו יותר אגרסיבית, זה מחייב אותנו לרמת בקרה עוד הרבה יותר צמודה. ולראיה, אנחנו הגורם היחיד, נכון לרגע זה, והראשון, שמעבר לפיקוח, שכל הבנקים מפעילים אותו של משרדי פיקוח הרגילים שאנחנו יודעים שעובדים, דניאל הפז, דינה גרינברג וכו', שעושים דוח חודשי, אנחנו הקמנו יחידה הנדסית שעושה בקרות משלימות לבקרות שעושים משרדי הפיקוח, והם נותנים לנו תמונת מצב משלימה לדברים שהמפקח הראשי בדרך כלל לא עושה, כמו בדיקת לוחות זמנים וגנטים ויומני עבודה ועוד כל מיני, ובעיות בטיחות באתר וכו', כי אנחנו לא רוצים להיות מופתעים. אז אנחנו הגורם הראשון שהפעיל יחידה הנדסית, ויש לנו יחידה הנדסית היום באמצעות חברת גיאומטריק שנותנת לנו שירותים, שפעם ברבעון סוקרת את כל הפרויקטים שלנו, כל פרויקט שמקבל ציון לא מספיק גבוה עושה ביקור נוסף, וכאשר יש צורך ויש לנו גם מספר פרויקטים כאלה, מהנדס מטעמנו יושב בפרויקט ומנהל אותו בליהול צמוד, בין אם זה בחצי משרה או בין אם זה משרה מלאה, על מנת לוודא שאנחנו מגיעים לחוף מבטחים. אז מהבחינה הזאת הפיקוח שלנו, של הגורמים החוץ בנקאיים, הוא לא נופל מהמערכת הבנקאית, לפי דעתי הוא אפילו עולה עליה.
תודה על ההתייחסות. אני רוצה לסכם את הדברים, קודם כל להגיד תודה רבה, סיסו אופר, הדיון היה מאוד מאוד מעניין וחשוב. נעשה איזשהו סיכום קצר של הדברים, ואז גלית זה עובר אלייך, אם יש עוד שאלות, אפשר לפתוח מיקרופונים. הנושא המרכזי שאני חושב שחשוב שיעבור הוא בעצם היכולת שלכם במהלך חיי הפרויקט לבחון איזה החלטות ניהוליות משמעותיות ניתן לבצע כדי בעצם לשפר את הרווחיות, לפזר את הסיכון ובעצם לשכנע את המממן שלכם לתת לכם את האוויר בשביל לקדם את הפרויקט הבא. בסופו של יום הסכם הליווי הוא חשוב, אבל מי שעומד מאחוריו, אותו מממן, אם זה בנקאי ואם זה חוץ בנקאי, והניסיון שלו הם קריטיים כדי להבין שבעצם יש לכם מהצד השני שותף באחוזים מסוימים בפרויקט, וחשוב שבעצם תדעו לנצל את אותה מערכת יחסים ולקדם אותה לאורך זמן בשביל להביא תוצאות עסקיות מצוינות לפרויקט.